ואמר לו המדרש עיקר אל המעשה שלא תאמר אחר כי השתיקה שהיא היעדר הפעולה הטובה ביותר הנה שיש לאדם לפעול בשכל כמו שהתבהר אם כן המדרש עיקר ולא המעשה עיקר כמעשה לגוף והמדרש לשכל אף שהמעלה בוודאי גדולה מאוד למדרש מכל מקום העיקר הוא המעשה אבל כשמדרש הוא השכל הוא המעלה העליונה מכל מקום המעשה הוא היסוד בין קונה מעלת השכל רק צריך שיהיה לו קודם יסוד מוכן ואחר כך בונה מעלה מעלה דבר זה יתברר אצל כל מי שמעשיו מרובים. אחרי שהוא אמרנו שהשתיקה היא דבר טוב, כי העיקר זה המחשבה, אז היה מקום לומר שכמו שטוב לשתוק, כלומר לא לבטא, אז אולי גם לא טוב לעשות, כי גם עשייה זה סוג של התבטאות. אז אולי כמו שצריך לשתוק, אז אולי גם צריך להימנע מעשייה ולאפשר, כי המעשה זה דבר גופני, ולאפשר רק לעולם השכלי להתפתח. על זה צריך להאזן ולומר שלא, שהעיקר זה המעשה. הלימוד ודאי הוא חשוב מאוד, אבל המעשה הוא היסוד, ואין קונה מעלת השכל בלי היסוד. כלומר, זה נכון שמטרה היא ההתקדמות המחשבתית, אבל לכל התקדמות צריך תשתית. לפי זה הביטוי מדרש עיקר, אין פירושו עיקר הכוונה חשוב. אצלנו בדרך כלל מפרשים עיקר הכוונה חשוב. פה מסביר המהר"ל עיקר במובן של בסיסי, שורשי. כמו עיקרים, בלשון המשנה, עיקרים הכוונה שורשים. כמו העיקר של העיקרים של העץ, זה השורשים שלו. זאת אומרת, ודאי שהמטרה היא הלימוד המחשבתי. אבל אם לא יהיה מעשה, לא יהיו מעשים, אז אין תשתית נפשית שמתוכה יהיה אפשר להגיע ללימוד. אז המהר"ל מפרש, אם כן, קצת שונה ממה שהרבה מפרשים מסבירים. לדעתו אין הכוונה להמעיט בתפקידו של המדרש. להפך, מדרש, הלימוד השכלי הוא חשוב מאוד. ולכן אמרנו שצריך להשתיק את הגוף כדי לאפשר לעולם הלימודי להתפתח. אלא שבלי מעשים טובים אין תשתית לבנות את כל הבניין מעלה מעלה. כל הרבה בדברים מביא חטא, וודאי יפה לגוף השתיקה, כי הוא נותן לשכל לפעול פעולתו וזאת מעלה. אבל אין ראוי לומר שהוא חוטא עם הרבה דברים, שהרי הכוח הדיברי כוח בפני עצמו, ואם ירצה לפעול בכוח זה בלי שייתן לכל כוחו אל השכל, לא שייך בזה חטא. אבל כאשר מרבה דברים מביא חטא, כי לפי מה שאמרנו כראוי לאדם השתיקה, כדי שיהיה עיקר השכל ויהיה בטל אצלו כוח הדיבורי, בכל מקום אם אין בוחר בשתיקה אין כאן חטא. אבל להרבות דברים ולעשות עיקר הכוח הדיבורי ולבטל כוח השכלי, כל פועל אשר כוח אשר דיבורי פועל, כוח השכלי אי אפשר לפעול פעולתו כראוי, כי הם שני הפכים. דבר זה חיסרון לאדם להיות המשך אחר הכוח הדיבורי לגמרי, שאינו שכלי לגמרי, ולכן נחשב זה חיסרון, כאשר נמשך אחריו. ואחר החיסרון נמשך עוד חיסרון, וכל חיסרון גורר עוד חיסרון. וזהו שאמר שהוא מביא חטא, שהחטא הוא חיסרון, וכל לשון חטא בכל מקום חיסרון. כמו אני ובני שלמה חטאים, אנוכי החטאנה. לפיכך הרבה דברים בא לידי חטא וחיסרון, בפרט כאשר חיסרון הדבר שנמשך אחר כוח הגופני. חיסרון שנמשך אחר זה עוד חיסרון. קודם כל מסביר המהר"ל שעל גבי זה שאמרנו שטוב לגוף השתיקה כי על ידי זה אנחנו נותנים למחשבה לפעול עדיין היה לו מקום לומר טוב אפשר אבל זה יפה זה חשוב לאפשר למחשבה לפעול אבל אם אני מרבה דברים אז האם זה חטא האם זה חיסרון בסדר אני לא משקיע בצד השכלי אני לא מאפשר לעולם המחשבתי להתפתח בכל הכוח. היה עדיף אולי יותר יראו, יותר מעלה, לשתוק ולאפשר למחשבות להתפתח. אבל מי אמר ש... בסדר, אני לא רוצה את המעלה הזאת. מי אמר שאני... זה כזה גרוע אם אני מדבר. טוב, אז אני בוחר שהעולם המחשבתי אצלי לא יהיה משמעותי. לכן, לא מסתפק שמעון בלהגיד שצריך לשתוק, אלא הוא מוסיף עוד דבר. אל תחשוב ככה. הריבוי הדברים הוא חטא. למה? כי מהות האדם זה הצד המחשבתי, הרוחני. ואם אדם מרבד בדברים, מה שקורה עכשיו, שהצד המחשבתי הולך ונעלם, הולך ונהיה פחות ויותר פוחת, כי זה לא שיש פה סתם אני מדבר. ברגע שאתה מדבר בדברים, הצד המחשבתי הולך ונחטא, הולך ונחטא, מספיר המהר"ל, הולך ונחסר. זאת אומרת שאתה הולך ומדרדר, זה לא שאתה טוב, אני לא מתקדם, זה לא שאתה לא מתקדם, אתה מדרדר, אתה יורד. כי תוספת הדיבור מחלישה את העולם הרוחני.
אז מה, כשהתרגום אומר בבריאת האדם, רוח ומללה, אז מה...
רוח.
עצם הרוח?
מחשבה שמתבטאת. פה אנחנו מדברים על דיבור שהוא בא מהגוף. דיבור, לדבר, סתם. שיחות.
דיבור יכול?
כל מיני דברים, כן. זה לא הרוח מדברת, אלא העולם מדבר. הרוח, שהרוח תדבר, זה דבר מיוחד. הרוח זה התורה, זה העניינים העליונים, המחשבות.
אבל עדיין קיים הבדל בין מה לאדם כשהוא מדבר.
מה ההבדל? אפילו זה יותר גרוע אפילו. למה? בהמה נותנים לה ארוחת צהריים, היא אוכלת. בן אדם נותנים לה ארוחת צהריים, מתחיל לדבר. מה התפריט, עם מה זה עשוי, איך מכינים את זה, זה טעים, זה לא טעים, אתמול אכלתי יותר טוב, שמה יותר טעים, שמה פחות טעים, זה יותר גרוע מבהמה. בהמה רק אוכלת. הוא מדבר על זה, עושה מזה, הוא כותב על זה ספר. מדבר, זה יותר גרוע מבהמה. חיסרון. מה שהוא אומר שזה חטא. אל תחשוב, אומר, אל תחשוב שזה רק חוסר מעלה. זה חטא, אתה הולך ומדרדר, כי אתה הולך ומשתקע בצד החיצוני, והצד הרוחני הולך, הולך ונופל, כי מה שאתה מדבר עליו, תופס נפח באישיות, תופס מקום, ופחות ופחות יש מקום למשהו אחר. מה שאתה מדבר, שם אתה נמצא. שם אתה, איפה שאתה, על מה אתה נושא השיחה שלך, שם האישיות שלך נמצאת. לפני הרבה הרבה שנים, אבא שלי סיפר לי, הוא היה קיבוצניק. היה הרבה, עבד בקיבוץ הרבה שנים. ואז חבר שלו מבני עקיבא אמר לו, בוא קצת לישיבה, למרכז הרב, בוא תראה מה זה ישיבה. אז החבר שלו, קראו לו שלמה אבינר, חבר שלו. אז הוא אמר לו, טוב, בסדר, אז אני אבוא לך קצת לישיבה לראות מה זה ישיבה. אז הוא בא, אז הוא סיפר שהם ישבו בארוחת צהריים. עכשיו הוא בא והוא עולם, כמעט מה לאכול. קראו לזה אז מרכז הרעב, ככה קראו לזה. למרכז הרעב ולמרכז הרעב. ואנשים אכלו מה שיש. ושני חבר'ה התחילו קצת לקטר על זה שאין אוכל וזה וזה וזה. אז הוא פתאום ראה אחד הבחורים שם, אחד האברכים, הסתכל עליהם ואמר, לא רק שאתם אכלים, אתם עוד מדברים על האוכל. ככה הוא גער בהם. הוא אמר שזה נתן לו ככה שיעור גדול ומוסר. הטביע עליו רושם. נכון? זאת השאלה. אבל זה בהרבה תחומים, בהרבה נושאים, ככה זה. על מה מדברים, על מה קוראים, מה כותבים, על מה משוחחים. למה משקיעים את רוב הזמן של את כל הכוח הזה? עוד יש בדבר הזה עוד דבר עמוק מאוד, שאין כוח הדיברי דומה אל השכלי. שאין גבול השכלי. רק הכוח הדיברי הזה כמו צורה, כי צורת האדם חי מדבר. הצורה אין בתוספת כלל, כאשר ידוע עניין הצורה. ככה כל הרבה דברים יוצא מהראוי, והיציאה מן הראוי בדבר כמו זה מביא חטא ויש להבין זה. סיפה מהר"ל, עוד נקודה. צריך לדעת שהשכל, ככל שאתה מפתח אותו יותר, יותר טוב. אדם יותר מפתח את עולם המחשבות, מצוין. אבל הדיבור הוא לא כך. הדיבור הוא צורת האדם חי מדבר. מה זה צורה? צורה הכוונה חלק מהמבנה. לדוגמה, אם אני אגיד, מה, אני בעד להוסיף בחיים, נכון? להוסיף זה טוב, נכון? אז אני מוסיף, אני לומד עוד דברים וזה וזה. אז אתה אומר, טוב, אתה רוצה להוסיף, בוא נוסיף לך עוד אוזן. יש לך עוד אוזן כאן מאחורה. או בוא נוסיף, אתה אומר, למה רק 5 אצבעות? בוא נוסיף, נשתיל לך עוד 5 פה בגב היד, עוד, למה 2? בוא נוציא לך עוד יד מפה. סליחה, מה קרה? יש צורה לאדם, זה הצורה שלו. זה תבנית. וכשיש יציאה מפרופורציה, אז זה משהו לא, משהו מתערר, רגע, אז אני לא מטוב תוסיף, זה לא תוספת. וכל המוסיף גורע, כי הצורה, התבנית של האדם, התפרקה לי פה. או האדם פתאום יצמח לגובה, יגדל, יהיה 3-4 מטר. זה מוזר, למה לא? מה הבעיה? הוא מוסיף. זה לא נכון. כי יש איזה תבנית. אותו דבר הדיבור. כשאדם מדבר יותר מדי, זה יציאה מהתבנית. זה לא ככה נראה בן אדם. כמו שכשאדם מדבר שטויות. אז אומרים, רגע, זה לא, משהו פה לא בסדר אצלו. אותו דבר אמר המהר"ל, אם אדם מדבר יותר מדי, הוא כבר חורג מהצורה, מהתבנית, איך אמור להיראות בן אדם. בן אדם אמור להיראות בצורה מסוימת. עם מבנה גופני מסוים, עם עמדה נפשית מסוימת. יש נושאים שהם הצורה, הם התבנית של האדם. ואם אדם מרבה בדיבור יותר מדי, הוא כבר יוצא מפרופורציה של המבנה האנושי, של איך בן אדם אמור להיראות. אז בעבר התחום הרוחני, זה לא כמו הגוף. הגוף זה התבנית, זה הצורה. זה הרוח, עולם הרוח, עולם תמיד אפשר להרבות בו. למה? כי הוא לא מחויב לפרופורציות. הוא מתפתח. אז אנחנו רואים שזה טוב. אדם משכיל יותר ויותר משכיל, זה מצוין. אבל כשאדם בצורה החיצונית שלו, בתבנית שלו, בהתפתעות שלו כלפי חוץ, משהו לא מאוזן, משהו מוגזם, זה כבר מפריע. והדיבור זה כמו גוף. זה חלק מההופעה שלך פה בעולם. וכמו שההופעה שלך היא איברים מסוימים, כך גם הדיבור צריך להיות בעל אופי מסוים. ולכן כל הרבה דברים מביא חטא הכוונה, מוציא את האדם מתבניתו, מוציא את האדם מהפרופורציה, מהאיזון הנכון.
אז למה בתורה?
זה הרוח, אמרנו שוב, הנושא הוא הרוח. זה לא דיבורים על סתם אני מדבר. אני עכשיו בעצם עוסק בעולם הרוח. אז זה לא דיבור שהמטרתו לבטא. יש דיבור שהמטרתו שלנו אני רוצה להתבטא. כשאדם לומד תורה, הוא לא רוצה להתבטא. הוא לא מדבר בשביל להתבטא. הוא לומד, הוא פשוט קורא. רק הוא קורא בשפתיים. אנחנו מדברים על דיבור שהמהות שלו זה להתבטא. הנה למשל, אתה תהיה יהיה כיתה עם 30 תלמידים. אתה רואה שיש אחד שהוא רק הוא מדבר כל הזמן, רק הוא. הוא כל הזמן הוא מדבר. אתה מרגיש, רגע, משהו קצת לא פרופורציונלי. כי יותר מדי רוצה לבטא את עצמו. זה לא טוב, כאילו זה כבר מוגזם, תבין, כולם מבטאים את עצמם, והוא כל הזמן, הוא כל הזמן רוצה לבטא את עצמו. כל הזמן צריך לוקח את המיקרופון ומדבר, כל הזמן צריך לבטא את עצמו. זה קצת מוגזם. אז זה יצא מפרופורציה. כי זה כבר לא ההתפתחות של המחשבה, זה כבר התבטאות. זה כמו בן אדם שיעמוד על השולחן. הוא יעמוד על השולחן. כל המשבים עומד על השולחן. אתה יותר מדי מבטא את עצמך. אותו דבר, אדם שמדבר יותר מדי, זה אותו דבר. תחייה, נכון. החברה דוחה. אדם שאדם מדבר יותר מדי, אתה מרגיש משהו קצת לא נוח, לא פרופורציונלי. נכון? כי זה הבלטה עצמית. אבל אם אדם יושב ולומד, הוא לא יוצר דחייה. כי הוא לא עושה להבליט את עצמו. הוא לומד, רק הוא משתמש בפה בשביל לקרוא.
אז אדם שהוא כאילו, למשל, הולך עם 5 כנפות, שזה כאילו רוצה להבליט את עצמו.
כן, בדיוק, וזה לא טוב. נכון, בדיוק. זה כל המוסיף. זה אתה מבליט משהו, מה אתה מבליט? אדם ילך עם, נדע מה, כל פעם שאדם עושה דברים מוגזמים, אדם נגיד הולך מלא טבעות, מן עצמך, בן אדם, שכל הגוף, כל הצבר שלו מלא טבעות. אתה מרגיש מוזם קצת, רגע, יותר מדי, הגזמת. כל פעם יש הבלטה עצמית יותר מדי גדולה, זה מה שאומר כאן, זה חיסרון. שאול המהר"ל, הרי למה צריך שמעון הצדיק להגיד את זה? הרי זה פסוק מפורש בספר משלי, כתוב, ברוב דברים לא יחדל פשע. זה לא קשה. כי זה אינו מדבר שבא לידי חטא, רק בשביל רוב דברים, אי אפשר שלא יהיה פשע שידבר דברי שכלות ועלילות. אבל כאן אמר מביא חטא, רצה לומר גורר חטא אחריו, הדבר זה עניין אחר. זאת אומרת, אומר אמר לשתי נושאים. יש נושא אחד, שריבוי הדברים עלול לגרום לדיבורים לא טובים. זה נושא אחד, עליו מדבר שלמה במשלי. תדבר הרבה, בסוף אתה תיקשל בלשון הרע, ברכילות, בחוסר אמת, תיקשל בדיבור שהוא לפעמים לא מדויק. הדיבור, אתה תיקשל בו. אבל פה אנחנו לא מדברים על זה. פה זה נושא אחר. עצם הרביית הדיבור, לא בגלל שתדבר דיבורים לא ראויים. עצם התופעה הזאת של הרביית הדיבור הוא לא פרופורציונלי. הוא לא מאוזן. הוא לא מתאים לחיים. כך פירוש המשנה כאשר תבין, כי דברים אלו שנעים כאן אינם כאשר יש מפרשים במשנה. הוא חולק, כמו שאמרנו כבר, שהוא חולק פה על הרבה מפרשים. אבל אני אומר לך דברי חוכמה, והשכל מחייב אותה. אז המהר"ל הוא עצמאי בפירוש שלו בזה, והוא אומר את דבריו, אומר את דברו. הפרק מסיים במשנה של רבן שמעון בן גמליאל. המהר"ל יאריך מאוד במשנה הזאת, ולא רק שהוא יאריך במשנה, הוא יסכם עכשיו את כל הפרק. זה יהיה קצת ארוך, גם יפרש את המשנה וגם יסכם את הפרק. רבן שמעון גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם קיים: על הדין, על האמת ועל השלום, שנאמר אמת משפט שלום שפטו ישעריכם. רשב"ג אומר שלושה דברים העולם עומד לפי גרסה אחת, יש גרסים העולם קיים. ידוע שהעולמות הם שלושה: העולם השפל הזה, העולם התחתון, עד עולם הגלגלים, זה עולם שפל. זה עולם שיש בו הוויה והפסד. זאת אומרת, דברים משתנים פה במציאות כל הזמן, מתים, חיים, זה העולם התחתון. והעולם התחתון הזה, כל הוויה הוא על ידי אחר שפועל בהוויה. כן, עולם שנבראים פה דברים, זאת אומרת שמישהו פה משפיע על העולם הזה כל הזמן, יוצר פה, פועל פה במציאות. דברים משתנים פה, כי ההוויה היא לא מעצמה, מישהו פועל את ההוויה. זה העולם התחתון שלנו, שמאוד משפע מהמון גורמים, חיים, מתים, צומחים, נובלים, המון גורמים משפיעים פה, מזג אוויר, רצונות שונים ומשונים, השמש, הכוכבים, הרבה דברים משפיעים על העולם שלנו, עולם מאוד מאוד מושפע. יש עולם אמצעי, עולם האמצעי, שאין בו הוויה אחר שנבראו, לא מתחדשים דברים חדשים, כי העולם הזה אין שם חיסרונות שהוא צריך הוויה, רק הכל בשלמות. העולם האמצעי זה העולם הכוכבים. כוכבים, אנחנו רואים שיש בהם קביעות. כוכבים חיים, הם לא חיים, הם קיימים מיליארדים של שנים. זה משהו קבוע, התנועה שלהם קבועה גם. אפשר לעשות תצפיות בכוכבים אסטרונומיים, אותם תצפיות, הכוכבים עושים בדיוק את אותו מסלול תמיד, ויש כללים קבועים, ואין יותר מדי שינויים שם, אין יותר מדי התרחשויות. עולם די קבוע, הכל שלם. ולכן העולם האמצעי הזה נקרא עולם השלום. כי יש שם שלמות, הכל שלם, אז אין שם יותר מדי שינויים ותהפוכות. זה נקרא שלום, שלום הרמוני כזה, שזה הרמוניה. אתה מסתכל על השמיים, על הכוכבים, שם כללים קבועים, חוקים, תנועות מסודרות. זה עולם יציב, יציב מאוד. זה עולם שמיוחד בשלום. ולכן אמרו במסכת ראש השנה, אמר בי יוחנן, מי דרכי והמשל לפחד אמו עושה שלום במרומיו, מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה. תמיד השמש, היחסים בין השמש לירח, זה כשהשמש מאירה, אז באותו רגע הצד הזה של הירח שפונה אליה הוא מאיר. אף פעם השמש לא תעמוד ומולה יהיה הצד החשוך של הלבנה, והיא גם לא ראתה פגימתה של קשת. תמיד כשיש קשת, אז השמש פה והקשת היא בצורה כזאת מול השמש. כן, היא לא הפוך, היא לא ככה. כן? כשיש קשת, הצורה של הקשת מול השמש, שהצד הזה החיצוני, ההיקפי, הוא מול השמש, והצד הפתוח הוא לא מול השמש. תמיד. נכון. עכשיו, זה תופעה פיזיקלית, שתי הדברים האלה. אבל יש בזה גם מסר, איזה רעיון פנימי. אחרי התופעה הפיזיקלית, הוא מוצא את הגמרא גם איזה מסר מוסרי. מה המסר? שהחמה לא רואה את הפגימה של הלבנה. זאת אומרת, זה משל לזה שאדם, אל תסתכל בחסרונות של השני. מה זה הפגימה? זה החיסרון. זאת אומרת שהשמש לא רואה את הצד החסר של הלבנה, זאת אומרת, זה מסר, אל תחפש את החסרונות של השני. והלבנה גם לא רואה את פגימתה של הקשת. הקשת היא הפוכה, שלא יאמרו עובדי חמה, גירה כמשדיה. אם הקשת הייתה ככה מול השמש, אז זה היה נראה כאילו השמש יורה בחץ וקשת. אז כאילו יש לזה עוצמה. אז כדי למנוע, כדי שזה מסר כזה, השמש, עם כל הכבוד, אל תגזים בעוצמה שלה, זה לא שיש לה קשת ביד, והיא פה יורה חיצים לכל הכיוונים. כן. מימדים. יש מימד, זה מימד אחר. מימד אחר, זאת אומרת, מערכת חוקים שונה. עולם זה מערכת חוקים בפני עצמה. אתה רואה שהטבע שלנו, שאנחנו חיים בו, מערכת החוקים שלו מורכבת מהמון גורמים. יש פה גורמים ביולוגיים, ויש פה גורמים כימיים, וגורמים נפשיים, חברתיים, המון גורמים נכנסים כאן. אתה מסתכל, אתה יוצא למערכת הכוכבים. הביולוגיה כבר לא רלוונטית, הפסיכולוגיה לא רלוונטית, החברה לא רלוונטית. וגם המון המון נושאים כימיים לא רלוונטיים בכלל. אין שם תרכובות יותר מדי של כוכבים. הרבה יותר, זה, אתה רואה ששם מערכת חוקים קצת שונה. אז זה, זה עולם, זה, זה, זה מדע אחר כזה, נגיד, זה, זה, זה מימד אחר. וודאי צריך לפרש את המאמר, אבל זה לא המקור, אומר המהר"ל, רק למדנו מזה, שעולם הגלגלים, אתה רואה שהוא עולם שיש בו המון שלמות, המון הרמוניה, זה כל דבר נמצא במקומו. אין התנגדות, אין מאבקים. לכן גם נאמר, משל לא פחד אמו, משל זה מיכאל, פחד גבריאל, עושה שלום במומיו, העליונים צריכים שלום, מזלות, עולים, כל אחד, טוב, לא ניכנס לכל הנושא הזה, של המזלות. כל זה בא לומר שהעולם האמצעי, עולם הכוכבים, הכל בו מלא שלום. העולם הזה שהוא עולם האמצעי, גופים שלמים, ולכן אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שהמדענים כשרצו להגיע להגדרות מתמטיות, פיזיקליות, סטריליות, הם הסתכלו על הכוכבים. זה מאוד סטרילי שם, זה הכל מאוד בלי שינויים, מסודר, קבוע, אז כל האסטרונומים הגיעו גם עד ימינו אלו, החידושים הגדולים בפיזיקה היו מתעצפיות בכוכבים, משם זה מדעת האור. לא מקמים בבעשי, אין שינויים שם. אתה רואה, השמש והריח, אתה יכול לעשות חישובים, נכון, אותם חישובים על השמש והריח, שכבר עובדים אלפי שנים, זה לא משתנה. זה לא שפתאום, אני יודע מה, אפשר לחזות. יש מדענים שיודעים להגיד לך, עוד 15 שנה, יהיה ליקוי חמה בתאריך זה וזה וזה וזה, וזה יקרה, זה יעבוד. אין שם, זה לא מושפע. אבל בנושאים, פה בעולם הזה, מישהו יכול להגיד מה יהיה עוד שבוע? על עצמו, אדם יכול להגיד לעצמו עוד שבוע, מה עוד שבוע? איך תדע? כל כך הרבה דברים אנחנו מושפעים. המון דברים פה, הצמח, אנחנו, האוויר, בעיות חברתיות, בעיות אישיות, מחלות לא עלינו. עולם, אי אפשר להתכנן פה שום דבר. אז העולם מאוד נזיל, העולם שלנו, מאוד משתנה. העולם של גורמי השמיים, העולם מוחלט, קבוע, שיטתי.
אז שאלה קצת לא קשורה, אז למה דווקא אנחנו לא הולכים לפי, היום הולכים לפי חישובי הריח, אז למה לא כל הזמן הולכו לפי לחשב מתי לקדש את הלבנה?
חשבו, בוודאי. ככה פוסק הרמב"ם, הרמב"ם מפורש כותב, איזה משנה מסכת ראש השנה, שתמיד חכמי ישראל עשו חישובים, בוודאי.
כן, אבל העיקר בסופו של דבר, מה שהיה, זה לא היה על פי אנשים?
העיקר אומר הרמב"ם, ככה כותב הרמב"ם, העיקר היה חישובים. ככה אומר הרמב"ם מפורש. שהעיקר היה חישובים, אלא מה? אנחנו היה עניין שיהיה לראות, שגם הראייה, אבל אם לא ראו, החישובים עבדו. ולא רק זה, לפעמים חכמים כופפו את העדים לפי החישובים שלהם. לפי הצורך. כי החישוב הוא העיקר. נכון. אין שינוי. זה השלום. כי הם נשארים בהווייתם בלי השתנות. כי המשתנה אין לו שלום. כי הוא כל הזמן זז. הוא לא יציב, הוא לא רגוע, הוא לא מסודר. אם לא היה קישור שלום ביניהם, לא היו שלמים. אחרי שכל אחד חלק בפני עצמו, חלק חסר, חלק בלבד. אם לא היה בעולם המציא הזה שלום, לא רק שהכוכבים הם שלמים, אתה רואה שיש ביניהם קשרים מאוד מסודרים, יחסי כוחות, כן, של כוחות משיכה וכל מיני, הכל מאוד מסודר, יחסי כוחות ביניהם, והכל מחובר, הכל מקושר, שהעולם מאוד הרמוני, הכל שלם. הם גשמים שלמים. יש שילום, חלום וחיבור ביניהם, ואז זה נקרא הכל אחד ואחד חלק, כאילו הכל אחד. לפיכך השלום משלים הכל, וכך נקרא השלום משלם השלמה, הרמוניה, מה שאנחנו קוראים. כי אין שלום עד שכל, כי אם אין שלום, כל אחד חלק, כל אחד חסר השלמה. בשלום ישלם, עד שאינו חלק, שרש לו שלום האחד עם האחד, ואז דבר שלם. בני זה תבין, לכן חותמים ברכות, חותמים בשלום ברכת כהנים, בתפילה חותמים בשלום, כי על ידי השלום דבר נשלם. הדבר נשלם, תמיד בסוף שרואים את כל התמונה, רק אז אפשר לדבר על שלום. זה העולם האמצעי, שהוא עולם שיש בו שלמות, ואין בו חיסרון. ועוד העולם המצאי הוא עולם השלום, כי הוא השלום כל אחד עומד מי שיכנס אחד לגבול חברו, אין חדירות אחד לשני, כל אחד במשמרתו, זה שלום, זה עולם האמצעי ושלום, ולכן השלום גמרי, ולכן הכתוב עושה שלום במומיו. ויש עולם עליון, עולם עליון זה לא עולם הכוכבים, יש עולם הרוח, עולם שלא רואים אותו, אי אפשר לתצפת עליו, עולם הערכים. עולם הערכים נקרא עולם השכלים הנפרדים, על פי שאין דעתי כך. אני לא כל כך אוהב את הביטוי הזה, אומר המהר"ל, שכלים נפרדים, כי הנושא שם הוא לא שכלים, אלא יותר ערכים, יאמר המהר"ל שאיפות, כן, זה שאיפות חיים, זה לא רק שכלים, זה לא רק דברים שכליים מופשטים כאלו. בכל אופן, זה עולם שמה שמאפיין אותו זה עולם האמת. גם אנחנו שאומרים, אדם שהוא מסתלק מהגוף, אומרים, עולה לעולם האמת. עולם האמת, עולם הערכים העליון, זה עולם מוחלט, ואין שם בכלל נושאים שצריכים להסתדר אחד עם השני, או מערכות של גורמים, או אין שם חומר בכלל, זה הכל הרוח האבסולוטית, זה עולם האמת. בעולם האמצעי לא שייך אמת, כי הנושא הוא לא אמת, כי לא כמו שאומרים שהגלגלים חיים משכילים. אל תחשוב שהכוכבים, יש ביניהם, יש בהם אישיות. הם לא אישיות. כוכבים זה חומרים, זה גופים. אז לא שייך להגיד שמה אמת. כן, הכוכב הוא לא חי לפי ערכים. אלא שיש שלום, זאת אומרת, יש הרמוניה, יש שמה חוקיות קבועה, ויש את העולם העליון שהוא השגת האמת. ואתם כן שיש שלוש עולמות. העולם שלנו, העולם האמצעי והעולם העליון. וכנגד זה, יאמר המהר"ל, כנגד שלושת העולמות, יש דין, אמת ושלום. דין הוא יסביר שזה העולם הזה שלנו, נקרא דין, הוא יסביר בהמשך. העולם האמצעי, עולם הכוכבים, נקרא שלום, והעולם העליון נקרא אמת. אז אם כן, שלושה עולמות יש. שלושה דברים בעולם קיים, זאת אומרת שיש שלוש עולמות. כל העולם, כל המציאות בנויה, שלושה דברים, דין, אמת ושלום.
הוא
ידבר
גם על ההבדל
בין המשנה אחת הראשונות שלהם. בטח. נראה לך שמראה לא ידבר על דבר כזה. אבל אמרתי לכם, זה, המשנה הזאת הוא מעריך, הוא מעריך מאוד. הוא גם הוא הסביר, וגם אחר כך הוא את כל הפרק הוא יסכם. המשנה הקודמת של השלושה הדברים הוא מודל. כן. טוב, בהצלחה, בשורות טובות. ואמר לו המדרש עיקר אל המעשה שלא תאמר אחר כי השתיקה שהיא העדר הפעולה הטובה ביותר הנה שיש לאדם לפעול בשכל כמו שהתבהר אם כן המדרש עיקר ולא המעשה עיקר כמעשה לגוף והמדרש לשכל אף שהמעלה בוודאי גדולה מאוד למדרש מכל מקום העיקר הוא המעשה אבל כשמדרש הוא השכל הוא המעלה העליונה בכל מקום המעשה הוא היסוד בין קונה מעלת השכל רק צריך שיהיה לו קודם יסוד מוכן ואחר כך בונה מעלה מעלה דבר זה יתברר אצל כל מי שמעשיו מרובים. אחרי שהוא אמרנו שהשתיקה היא דבר טוב, כי העיקר זה המחשבה, אז היה מקום לומר שכמו שטוב לשתוק, כלומר לא לבטא, אז אולי גם לא טוב לעשות, כי גם עשייה זה סוג של התבטאות. אז אולי כמו שצריך לשתוק, אז אולי גם צריך להימנע מעשייה ולאפשר, כי המעשה זה דבר גופני, ולאפשר רק לעולם השכלי להתפתח. על זה צריך להאזן ולומר שלא, שהעיקר זה המעשה. הלימוד ודאי הוא חשוב מאוד, אבל המעשה הוא היסוד, ואין קונה מעלת השכל בלי היסוד. כלומר, זה נכון שמטרה היא ההתקדמות המחשבתית. אבל לכל התקדמות צריך תשתית. לפי זה הביטוי מדרש עיקר, אין פירושו עיקר הכוונה חשוב. אצלנו בדרך כלל מפרשים עיקר הכוונה חשוב. פה מסביר המהר"ל עיקר במובן של בסיסי, שורשי. כמו עיקרים, בלשון המשנה, עיקרים הכוונה שורשים. כמו העיקר של העיקרים של העץ, זה השורשים שלו. זאת אומרת, ודאי שהמטרה היא הלימוד המחשבתי. אבל אם לא יהיה מעשה, לא יהיו מעשים, אז אין תשתית נפשית שמתוכה יהיה אפשר להגיע ללימוד. אז המהר"ל מפרש, אם כן, קצת שונה ממה שהרבה מפרשים מסבירים. לדעתו אין הכוונה להמעיט בתפקידו של המדרש. להפך, מדרש, הלימוד השכלי הוא חשוב מאוד. ולכן אמרנו שצריך להשתיק את הגוף כדי לאפשר לעולם הלימודי להתפתח. אלא שבלי מעשים טובים אין תשתית לבנות את כל הבניין מעלה מעלה. כל הרבה בדברים מביא חטא, ובוודאי יפה לגוף השתיקה. כי הוא נותן לשכל לפעול פעולתו, וזאת מעלה. אבל אין ראוי לומר שהוא חוטא עם הרבה דברים, שהרי הכוח הדיברי היא כוח בפני עצמו, ואם ירצה לפעול בכוח זה בלי שייתן הכל כוחו אל השכל, לא שייך בזה חטא, אבל כאשר מרבה דברים מביא חטא. כי לפי מה שאמרנו, כי ראוי לאדם השתיקה, כדי שיהיה עיקר השכל ויהיה בטל אצלו כוח הדיבורי, בכל מקום אם אין בוחר בשתיקה אין כאן חטא. אבל להרבות דברים ולעשות עיקר הכוח הדיברי ולבטל כוח השכלי, כל פועל אשר כוח אשר דיבורי פועל כוח השכלי אי אפשר לפעול פעולתו כראוי, כי הם שני הפכים. דבר זה חיסרון לאדם להיות המשך אחר הכוח הדיברי לגמרי, שאינו שכלי לגמרי, ולכן נחשב זה חיסרון כאשר נמשך אחריו. ואחר החיסרון נמשך עוד חיסרון, וכל חיסרון גורר עוד חיסרון. וזהו שאמר שהוא מביא חטא, שהחטא הוא חיסרון, וכל לשון חטא בכל מקום חיסרון. כמו אני ובני שלמה חטאים, אנוכי החטאנה. לפיכך הרבה דברים בא לידי חטא וחיסרון, בפרט כאשר חיסרון הוא דבר שנמשך אחר כוח הגופני. חיסרון שנמשך אחר זה עוד חיסרון. אז קודם כל מסביר המהר"ל שעל גבי זה שאמרנו שטוב לגוף השתיקה, כי על ידי זה אנחנו נותנים למחשבה לפעול, עדיין היה לו מקום לומר, טוב, אפשר, אבל זה יפה, זה חשוב לאפשר למחשבה לפעול. אבל אם אני מרבה דברים, אז האם זה חטא? האם זה חיסרון? בסדר, אני לא משקיע בצד השכלי. אני לא מאפשר לעולם המחשבתי להתפתח בכל הכוח. היה עדיף אולי יותר יראו, יותר מעלה, לשתוק ולאפשר למחשבות להתפתח. אבל מי אמר ש... בסדר, אני לא רוצה את המעלה הזאת. מי אמר שאני, זה כזה גרוע אם אני מדבר. טוב, אז אני בוחר שהעולם המחשבתי אצלי לא יהיה משמעותי. לכן, לא מסתפק שמעון בלהגיד שצריך לשתוק, אלא הוא מוסיף עוד דבר. אל תחשוב ככה. הריבוי הדברים הוא חטא. למה? כי מהות האדם זה הצד המחשבתי, הרוחני. ואם אדם מרבד בדברים, מה שקורה עכשיו שהצד המחשבתי הולך ונעלם, הולך ונהיה פחות ויותר פוחת, כי זה לא שיש פה סתם אני מדבר. ברגע שאתה מרבר בדברים, הצד המחשבתי הולך ונחטא, הולך ונחטא, מספיר המהר"ל, הולך ונחסר. זאת אומרת שאתה הולך ומדרדר, זה לא שאתה טוב, אני לא מתקדם, זה לא שאתה לא מתקדם, אתה מדרדר, אתה יורד. כי תוספת הדיבור מחלישה את העולם הרוחני.
אז מה, כשהתרגום אומר בבריאת האדם, רוח ומללה, אז מה...
רוח.
עצם הרוח?
מחשבה שמתבטאת. פה אנחנו מדברים על דיבור שהוא בא... מהגוף. דיבור, דבר, סתם. שיחות.
דיבור יכול?
כל מיני דברים, כן. זה לא הרוח מדברת, אלא העולם מדבר. הרוח, שהרוח תדבר, זה דבר מיוחד. הרוח זה התורה, זה העניינים העליונים, המחשבות.
אבל עדיין קיים הבדל בין מה לאדם כשהוא מדבר.
מה ההבדל? אפילו זה יותר גרוע אפילו. למה? בהמה נותנים לה ארוחת צהריים, היא אוכלת. בן אדם נותנים לה ארוחת צהריים, מתחיל לדבר. מה התפריט, עם מה זה עשו, איך מכינים את זה, זה טעים, זה לא טעים, אתמול אכלתי יותר טוב, שם יותר טעים, שם פחות טעים, זה יותר גרוע מבהמה. בהמה רק אוכלת. הוא מדבר על זה, עושה מזה, הוא כותב על זה ספר. מדבר, זה יותר גרוע מבהמה. חיסרון. מה שהוא אומר שזה חטא. אל תחשוב, אומר, אל תחשוב שזה רק חוסר מעלה. זה חטא, אתה הולך ומדרדר. כי אתה הולך ומשתקע בצד החיצוני, והצד הרוחני הולך ונופל. כי מה שאתה מדבר עליו, תופס נפח באישיות, תופס מקום. ופחות ופחות יש מקום למשהו אחר. מה שאתה מדבר, שם אתה נמצא. שם אתה, איפה שאתה, על מה אתה נושא השיחה שלך, שם האישיות שלך נמצאת. לפני הרבה הרבה שנים, אבא שלי סיפר לי, הוא היה קיבוצניק. היה הרבה, עבד בקיבוץ הרבה שנים. ואז חבר שלו מבני עקיבא אמר לו, בוא קצת לישיבה, למרכז הרב, בוא תראה מה זה ישיבה. אז החבר שלו קראו לו שלמה אבינר, חבר שלו. אז הוא אמר לו, טוב, בסדר, אז אני אבוא אליך קצת לישיבה לראות מה זה ישיבה. אז הוא בא, אז הוא סיפר שהם ישבו בארוחת צהריים, שעברו בה, והוא לא היה כמעט מה לאכול. קראו לזה אז מרכז הרעב, ככה קראו לזה. לא מרכז הרעב, אלא מרכז הרעב. ואנשים אכלו מה שיש. ושני חבר'ה התחילו קצת לקטר על זה שאין אוכל וזה וזה וזה. אז הוא פתאום ראה אחד הבחורים שם, אחד האברכים, הסתכל עליהם ואמר, לא רק אתם אכלים, אתם עוד מדברים על האוכל. ככה הוא גער בהם. הוא אמר שזה נתן לו ככה שיעור גדול במוסר. התביע עליו רושם. נכון? זאת השאלה. אבל זה בהרבה תחומים, בהרבה נושאים. ככה זה. על מה מדברים? על מה קוראים, מה כותבים, על מה משוחחים? למה משקיעים את רוב הזמן של את כל הכוח הזה? עוד יש בדבר הזה עוד דבר עמוק מאוד. שאין כוח הדיברי דומה אל השכלי. שאין גבול לשכלי. רק הכוח הדיברי הזה כמו צורה. כי צורת האדם חי מדבר. הצורה אין בתוספת כלל כאשר ידוע עניין הצורה. לכך כל הרבה דברים יוצא מהראוי, והיציאה מן הראוי בדבר כמו זה מביא חטא ויש להבין זה. סיף המהר"ל, עוד נקודה. צריך לדעת שהשכל, ככל שאתה מפתח אותו יותר, יותר טוב. אדם יותר מפתח את עולם המחשבות, מצוין. אבל הדיבור הוא לא כך. הדיבור הוא צורת האדם חי מדבר. מה זה צורה? צורה הכוונה חלק מהמבנה. לדוגמה, אם אני אגיד, מה, אני בעד להוסיף בחיים, נכון? להוסיף זה טוב, נכון? אז אני מוסיף, אני לומד עוד דברים וזה וזה. אז אתה אומר, טוב, אתה רוצה להוסיף, בוא נוסיף לך עוד אוזן. יש לך עוד אוזן כאן מאחורה. או בוא נוסיף, אתה אומר, למה רק 5 אצבעות? בוא נוסיף, נשתיל לך עוד 5 פה בגב היד, עוד, למה 2? בוא נוסיף לך עוד יד מפה. סליחה, מה קרה? יש צורה לאדם, זה הצורה שלו. זה תבנית, וכשיש יציאה מפרופורציה, אז זה משהו לא, משהו מתערר, רגע, אני לא אומר טוב תוסיף, זה לא תוספת, זה כל המוסיף גורע, כי הצורה, התבנית של האדם התפרקה לי פה, או האדם פתאום יצמח לגובה, יגדל, יהיה 3-4 מטר, זה מוזר, למה לא, מה הבעיה, הוא מוסיף, זה לא נכון, כי יש איזה תבנית, אותו דבר הדיבור, כשאדם מדבר יותר מדי, יציאה מהתבנית, זה לא ככה נראה בן אדם, כמו שכשאדם מדבר שטויות. אז אומרים, רגע, זה לא, משהו פה לא בסדר אצלו. זה דבר אמר המהר"ל, אם אדם מדבר יותר מדי, הוא כבר חורג מהצורה, מהתבנית, איך אמור להיראות בן אדם. בן אדם אמור להיראות בצורה מסוימת, עם מבנה גופני מסוים, עם עמדה נפשית מסוימת, יש נושאים שהם, הצורה הם התבנית של האדם. ואם אדם מרבה בדיבור יותר מדי, הוא כבר יוצא מפרופורציה, של המבנה האנושי, של איך בן אדם אמור לראות. אז בא התחום הרוחני, זה לא כמו הגוף. הגוף זה התבנית, זה הצורה. זה הרוח, עולם הרוח הוא עולם, תמיד אפשר להרבות בו. למה? כי הוא לא מחויב לפרופורציות. הוא מתפתח. אז אנחנו רואים שזה טוב. אדם משכיל יותר ויותר משכיל, זה מצוין. אבל כשאדם בצורה החיצונית שלו, בתבנית שלו, בהתפתעות שלו כלפי חוץ, משהו לא מאוזן, משהו מוגזם, זה כבר מפריע. והדיבור זה כמו גוף, זה חלק מההופעה שלך פה בעולם. זה כמו שההופעה שלך היא איברים מסוימים, כך גם הדיבור צריך להיות בעל אופי מסוים. ולכן כל הרבה דברים מביא חטא הכוונה, מוציא את האדם מתבניתו, מוציא את האדם מהפרופורציה, מהאיזון הנכון. זה הרוח, אמרנו שוב, הנושא הוא הרוח. זה לא דיבורים סתם אני מדבר. אני עכשיו בעצם עוסק בעולם הרוח. אז זה לא דיבור שמטרתו לבטא. יש דיבור שהמטרה שלו אני רוצה להתבטא. כשאדם לומד תורה, הוא לא רוצה להתבטא. הוא לא מדבר בשביל להתבטא. הוא לומד, הוא פשוט קורא. רק הוא קורא בשפתיים. אנחנו מדברים על דיבור שהמהות שלו זה להתבטא. הנה למשל אתה תהיה יהיה כיתה עם 30 תלמידים. אתה רואה שיש אחד שהוא רק הוא מדבר כל הזמן, רק הוא. הוא כל הזמן הוא מדבר. אתה מרגיש, רגע, משהו קצת לא פרופורציונלי. כי יותר מדי רוצה לבטא את עצמו. זה לא טוב, כאילו זה כבר מוגזן, אתה מבין? כולם מבטאים את עצמו, והוא כל הזמן, הוא כל הזמן רוצה לבטא את עצמו. כל הזמן צריך לוקח את המיקרופון ומדבר, כל הזמן צריך לבטא את עצמו. זה קצת מוגזן. אז זה יצא מפרופורציה. כי זה כבר לא ההתפתחות של המחשבה, זה כבר התבטאות. זה כמו בן אדם שיעמוד על השולחן. הוא יעמוד על השולחן. כל המשווים עומד על השולחן. אתה יותר מדי מבטא את עצמך. אותו דבר, אדם שמדבר יותר מדי, זה אותו דבר. דחייה, נכון. החברה דוחה. אדם שמדבר יותר מדי, אתה מרגיש משהו קצת לא נוח, לא פרופורציונלי. נכון? כי זה הבלטה עצמית. אבל אם האדם יושב ולומד, הוא לא יוצר דחייה. כי הוא לא עושה להבליט את עצמו. הוא לומד. הוא משתמש בפה בשביל לקרוא.
אז אדם שהוא כאילו, למשל, הולך עם 5 כנפות, שזה כאילו רוצה להבליט את עצמו.
כן, בדיוק, וזה לא טוב. נכון, בדיוק. זה כל המוסיף. זה אתה מבליט משהו. מה אתה מבליט? אדם ילך עם... אני יודע מה, כל פעם שאדם עושה דברים מוגזמים, אדם נגיד הולך מלא טבעות, תמיד מעצמך, אדם שכל הגוף של כל ההצבעות שלו מלא טבעות, אתה מרגיש מוזם קצת, רגע, יותר מדי, גזמת. כל פעם שיש הבלטה עצמית יותר מדי גדולה, זה מה שאתה אומר כאן, זה חיסרון. שואל המהר"ל, הרי למה צריך שמעון הצדיק להגיד את זה? הרי זה פסוק מפורש בספר משלי, כתוב ברוב דברים לא יחדל פשע. זה לא קשה. כי זה אינו מדבר שבא לידי חטא, רק בשביל רוב דברים אי אפשר שלא יהיה פשע שידבר דברי שכלות ועוללות. אבל כאן אמר מביא חטא, אתה לומר גורר חטא אחריו, הדבר זה עניין אחר. זאת אומרת, אומר אמר לשתי נושאים. יש נושא אחד, שריבוי הדברים עלול לגרום לדיבורים לא טובים. זה נושא אחד, עליו מדבר שלמה במשלי. תדבר הרבה, בסוף אתה תיקשל בלשון הרע, ברכילות, בחוסר אמת, תיקשל בדיבור שהוא לפעמים לא מדויק. הדיבור, אתה תיקשל בו. אבל פה אנחנו לא מדברים על זה. פה זה נושא אחר. עצם הרביית הדיבור, לא בגלל שתדבר דיבורים לא ראויים. עצם התופעה הזאת של הרביית הדיבור, הוא לא פרופורציונלי. הוא לא מאוזן. הוא לא מתאים לחיים. כך פירוש המשנה, כאשר תבין, כי דברים אלו שניים כאן אינם כאשר יש מפרשים המשנה, הוא חולק. כמו שאמרנו כבר, שהוא חולק פה על הרבה מפרשים, אבל אני אומר לך דברי חוכמה, והשכל מחייב אותה. אז המהר"ל הוא עצמאי בפירוש שלו בזה, והוא אומר את דבריו, אומר את דברו. הפרק מסיים במשנה של רבן שמעון בן גמליאל, המהר"ל יאריך מאוד במשנה הזאת, ולא רק שהוא יאריך במשנה, הוא יסכם עכשיו את כל הפרק. זה יהיה קצת ארוך. גם יפרש את המשנה וגם יסכם את הפרק. רבן שמעון גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. שנאמר, אמת משפט שלום, שפטו ישעריכם. רשב"ג אומר שלושה דברים העולם עומד לפי גרסה אחת, יש גורסים העולם קיים. ידוע שהעולמות הם שלושה. העולם השפל הזה, העולם התחתון, עד עולם הגלגלים זה עולם שפל. זה עולם שיש בו הוויה והפסד. זאת אומרת, דברים משתנים פה במציאות כל הזמן, מתים, חיים, זה העולם התחתון. והעולם התחתון הזה, כל הוויה הוא על ידי אחר שפועל בו הוויה. כן, עולם שנבראים פה דברים, זאת אומרת שמישהו פה משפיע על העולם הזה כל הזמן, יוצר פה, פועל פה במציאות. דברים משתנים פה, כי ההוויה היא לא מעצמה, מישהו פועל את ההוויה. זה העולם התחתון שלנו, שמאוד משפע מהמון גורמים, חיים, מתים, צומחים, נובלים, המון גורמים משפיעים פה, מזג אוויר, רצונות שונים ומשונים, השמש, הכוכבים, הרבה הדברים משפיעים על העולם שלנו, עולם מאוד מאוד מושפע. יש עולם אמצעי. עולם האמצעי, שאין בו הוויה אחר שנבראו. לא מתחדשים דברים חדשים, כי העולם הזה אין שם חיסרונות שהוא צריך הוויה, רק הכל בשלמות. העולם האמצעי זה העולם הכוכבים. כוכבים אנחנו רואים שיש בהם קביעות. כוכבים חיים, הם לא חיים, הם קיימים מיליארדים של שנים. זה משהו קבוע, התנועה שלהם קבועה גם. אפשר לעשות תצפיות בכוכבים אסטרונומיים, אותם תצפיות, הכוכבים עושים בדיוק את אותו מסלול תמיד, ויש כללים קבועים, ואין יותר מדי שינויים שם, אין יותר מדי התרחשויות. עולם די קבוע, הכל שלם. ולכן, העולם האמצעי הזה נקרא עולם השלום. כי יש שם שלמות, הכל שלם, אז אין שם יותר מדי שינויים ותהפוכות. זה נקרא השלום, שלום הרמוני כזה, שזה הרמוני. אתה מסתכל על השמיים, הכוכבים, שם כללים קבועים, חוקים, תנועות מסודרות. זה עולם יציב, יציב מאוד. זה עולם שמיוחד בשלום. ולכן אמרו במסכת ראש השנה, אמר רבי יוחנן, מה דכתיב המשל לפחד אמו עושה שלום במרומיו, מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה. תמיד השמש, היחסים בין השמש לירח, כשהשמש מאירה, אז באותו רגע הצד הזה של הירח שפונה אליה הוא מאיר. אף פעם השמש לא תעמוד ומולה יהיה הצד החשוך של הלבנה, והיא גם לא ראתה פגימתה של קשת. תמיד נכון? תמיד כשיש קשת, אז השמש פה והקשת היא בצורה כזאת מול השמש. כן, היא לא אפור, היא לא ככה. כן? כשיש קשת, אז צורה של הקשת מול השמש, שהצד הזה החיצוני, ההיקפי, הוא מול השמש, והצד הפתוח הוא לא מול השמש. תמיד. נכון. עכשיו, זה תופעה פיזיקלית. שתי הדברים האלה. אבל יש בזה גם מסר, איזה רעיון פנימי. אחרי התופעה הפיזיקלית, הוא מוצא את הגמרא גם איזה מסר מוסרי. מה המסר? שהחמה לא רואה את הפגימה של הלבנה. זאת אומרת, זה משל לזה שאדם, אל תסתכל בחסרונות של השני. מה זה הפגימה? זה חיסרון. כמו שהשמש לא רואה את הצד החסר של הלבנה, ומעט מזה מסר, אל תחפש את החסרונות של השני. והלבנה גם לא רואה את פגימתה של הקשת. הקשת היא הפוכה, שלא יאמרו עובדי חמה, גירה כמשדיה. אם השמש, אם הקשת הייתה ככה מול השמש, אז זה היה נראה כאילו השמש יורה בחץ וקשת. אז כאילו יש לזה עוצמה. אז כדי למנוע, כדי יש איזה מסר כזה, השמש, עם כל הכבוד, אין, אל תגזים בעוצמה שלה, זה לא שיש לה קשת ביד, והיא פה יורה חיצים לכל הכיוונים. כן. מימדים. יש מימד, זה מימד אחר, מימד אחר, זאת אומרת, מערכת חוקים שונה. עולם זה מערכת חוקים בפני עצמה. אתה רואה שהטבע שלנו, שאנחנו חיים בו, מערכת החוקים שלו מורכבת מהמון גורמים. יש פה גורמים ביולוגיים, ויש פה גורמים כימיים, וגורמים נפשיים, חברתיים, המון גורמים נכנסים כאן. אתה מסתכל, אתה יוצא למערכת הכוכבים. הביולוגיה כבר לא רלוונטית, הפסיכולוגיה לא רלוונטית, החברה לא רלוונטית. וגם המון המון נושאים כימיים לא רלוונטיים בכלל. אין שם תרכובות יותר מדי של כוכבים. הרבה יותר זה, אתה רואה ששם מערכת חוקים קצת שונה. אז זה עולם, זה מדע אחר כזה, נגיד, זה מימד אחר. וודאי צריך לפרש את המאמר, אבל זה לא המקור, אומר המהר"ל, רק למדנו מזה, שעולם הגלגלים, אתה רואה שהוא עולם שיש בו המון שלמות, המון הרמוניה, זה כל דבר נמצא במקומו. אין התנגדות, אין מאבקים. לכן גם נאמר, משל לא פחד אמו, משל זה מיכאל, פחד גבריאל, עושה שלום במומיו, העליונים צריכים שלום, מזלות, עולים, כל אחד, טוב, לא ניכנס לכל הנושא הזה, שלום מזלות. כל זה בא לומר שהעולם האמצעי, עולם הכוכבים, הכל בו מלא שלום. העולם הזה שהוא עולם האמצעי, גופים שלמים, ולכן אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שהמדענים כשרצו להגיע להגדרות מתמטיות, פיזיקליות, סטריליות, הם הסתכלו על הכוכבים. זה מאוד סטרילי שם, זה הכל מאוד בלי שינויים, מסודר, קבוע, אז כל האסטרונומים הגיעו גם עד ימינו אלו, החידושים הגדולים בפיזיקה היו מתצפיות בכוכבים, כי שם זה מדע טהור. לא מקבלים בבעשי, אין שינויים שם. אתה רואה, השמש והריח, אתה יכול לעשות חישובים, נכון, אותם חישובים על השמש והריח, שכבר עובדים אלפי שנים, זה לא משתנה. זה לא שפתאום, אני יודע מה, אפשר לחזות. יש מדענים שיודעים להגיד לך, עוד 15 שנה, יהיה ליקוי חמה בתאריך זה וזה וזה וזה, וזה יקרה, זה יעבוד. אין שם, זה לא מושפע. אבל בנושאים פה בעולם הזה, מישהו יכול להגיד מה יהיה עוד שבוע? על עצמו, אדם יכול להגיד לעצמו עוד שבוע, מה עוד שבוע? איך תדע? כל כך הרבה דברים אנחנו מושפעים. המון דברים פה, הצמח, אנחנו, האוויר, בעיות חברתיות, בעיות אישיות, מחלות לא עלינו. עולם, אי אפשר להתכנן פה שום דבר. אז זה עולם מאוד נזיל, העולם שלנו, מאוד משתנה. העולם של גורמי השמיים, העולם מוחלט, קבוע, שיטתי.
אז שאלה קצת לא קשורה, אז למה דווקא אנחנו לא הולכים לפי היום הולכים לפי חישובי הריח, אז למה לא כל הזמן הולכו לפי לחשב מתי לקדש את הלבנה?
חשבו, בוודאי. ככה פוסק הרמב"ם, הרמב"ם מפורש כותב, זה משנה מסכת ראש השנה, שתמיד חכמי ישראל עשו חישובים, בוודאי.
כן, אבל העיקר בסופו של דבר, מה שהיה זה לא היה על פי אנשים?
העיקר אומר הרמב״ם, ככה כותב הרמב״ם, העיקר היה חישובים. אנחנו אומר הרמב״ם מפורש. שהעיקר היה חישובים, אלא מה? אנחנו רוצים, היה עניין שיהיה לראות, שגם הראייה, אבל אם לא ראו, החישובים עבדו. ולא רק זה, לפעמים חכמים כופפו את העדים לפי החישובים שלהם. לפי הצורך. כן. כי החישוב הוא העיקר. נכון. אין שינוי. זה השלום. כי הם נשארים בהווייתם בלי השתנות. כי המשתנה אין לו שלום, כי הוא כל הזמן זז, הוא לא יציב, הוא לא רגוע, הוא לא מסודר. אם לא היה קישור שלום ביניהם, לא היו שלמים, אחרי שכל אחד חלק בפני עצמו, חלק חסר, חלק בלבד. אם לא היה בעולם המציא הזה שלום, לא רק שהכוכבים הם שלמים, אתה רואה שיש ביניהם קשרים מאוד מסודרים, יחסי כוחות, כן, של כוחות משיכה וכל מיני, הכל מאוד מסודר, יחסי כוחות ביניהם, והכל מחובר, הכל מקושר, שהעולם מאוד הרמוני, הכל שלם. הם גשמים שלמים. יש שילום, חלום וחיבור ביניהם, ואז זה נקרא הכל אחד ואחד חלק, כאילו הכל אחד. לפיכך השלום משלים הכל, וכך נקרא שלום משלם השלמה, הרמוניה, מה שאנחנו קוראים. כי אין שלום עד שכל, כי אם אין שלום, כל אחד חלק, כל אחד חסר השלמה. בשלום ישלם עד שאינו חלק, שרש לו שלום האחד עם האחד, ואז דבר שלם. בני זה תבין, לכן חותמים ברכות, חותמים בשלום וברכת כהנים, בתפילה חותמים בשלום, כי על ידי השלום דבר נשלם. הדבר נשלם, תמיד בסוף שרואים את כל התמונה, רק אז אפשר לדבר על שלום. זה העולם האמצעי, שהוא עולם שיש בו שלמות, ואין בו חיסרון, ועוד העולם האמצעי הוא עולם השלום, כי השלום כל אחד עומד מתכנס אחד לגבול חברו, אין חדירות אחד לשני, כל אחד ממשמרתו, זה שלום, זה עולם האמצעי ושלום, ולכן השלום נגמרה, ולכן הכתוב עושה שלום במומיו. ויש עולם עליון. עולם עליון זה לא עולם הכוכבים, יש עולם הרוח, עולם שלא רואים אותו, אי אפשר לתצפת עליו, עולם הערכים. עולם הערכים נקרא עולם השכלים הנפרדים, על פי שאין דעתי כך, אני לא כל כך אוהב את הביטוי הזה, אומר המהר"ל, שכלים נפרדים, כי הנושא שם הוא לא שכלים, אלא יותר ערכים, יאמר המהר"ל, שאיפות, כן, זה שאיפות חיים, זה לא רק שכלים, זה לא רק דברים שכליים מופשטים כאלו. בכל אופן, זה עולם שמה שמאפיין אותו זה עולם האמת. גם אנחנו שאומרים, אדם שהוא מסתלק מהגוף, אומרים, עולה לעולם האמת. עולם האמת, עולם הערכים, העליון זה עולם מוחלט, ואין שם בכלל נושאים שצריכים להסתדר אחד עם השני, או מערכות של גורמים, או אין שם חומר בכלל, זה הכל הרוח האבסולוטית, זה עולם האמת. בעולם האמצעי לא שייך אמת, כי הנושא הוא לא אמת, כי לא כמו שם שהגלגלים חיים משכילים. אל תחשוב שהכוכבים, יש ביניהם, יש בהם אישיות, הם לא אישיות, כוכבים זה חומרים, זה גופים. אז לא שייך להגיד שם אמת, כן, הכוכב הוא לא חי לפי ערכים, אלא שיש שלום, זאת אומרת יש הרמוניה, יש שם חוקיות קבועה, ויש את העולם העליון שהוא השגת האמת. ואתם כן שיש שלוש עולמות, העולם שלנו, העולם האמצעי והעולם העליון. וכנגד זה, יאמר המהר"ל, כנגד שלושת העולמות, יש דין, אמת ושלום. דין הוא יסביר שזה העולם הזה שלנו, נקרא דין, הוא הסביר בהמשך. העולם האמצעי, עולם הכוכבים, נקרא שלום, והעולם העליון נקרא אמת. אז אם כן, שלושה עולמות יש. שלושה דברים בעולם קיים, זאת אומרת שיש שלוש עולמות. כל העולם, כל המציאות בנויה על שלושה דברים, דין, אמת ושלום.
ולדבר גם על ההבדל בין המשנה
אחת
הראשונות
של... בטח. נראה לך שמה לא לדבר על דבר כזה. אבל אמרתי לכם, זה, המשנה הזאת הוא מעריך, הוא מעריך מאוד. הוא גם הוא הסביר, וגם אחר כך הוא את כל הפרק הוא יסכם. המשנה הקודם של השלושה הדברים הוא מודל. כן. טוב, בהצלחה, בשורות טובות.